ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, להגיע קרוב, התפתחות אישית, NLP, החיים ומה שביניהם, והפעם לפרק בנושא חירות אמיתית, מה היא ואיך זה קשור למוח שלנו. אז כאן רזי יחזקאלי, מטפלת רגשית, מאמנת מאסטר וטריינר NLP, מוזיקאית, מורה לחיים ומלווה אנשים להגיע קרוב לעצמם. אז חירות אמיתית, כמובן שפסח בפתח, אז לא סתם בחרתי בנושא הזה. כל הנושא הזה של חירות, חג החירות, חג הפסח, זה ביטוי שמסתובב ושגור בפינו. אנחנו שומעים המון את המילה הזאת חירות, וכאן אני רוצה באמת לשאול אתכם, אפילו שלא תוכלו לתת לי תשובה, כשאני אומרת את המילה חירות, מה קופץ לכם למוח? למה זה קשור? מה זה מעורר? אני מאוד אוהבת לקחת מילה ופשוט לצלול לתוכה ולחקור אותה ולהבין מה זה אומר חירות, מה זאת חירות אמיתית, מה הכוונה. אנחנו כל כך הרבה משתמשים במילה הזאת, אבל אני לא בטוחה שצרנו פעם לשאול רגע, מה זאת חירות אמיתית? אז כמובן שלדעתי המילה הזאת לפעמים מתקשרת לחופש. אז אוקיי, אז בוא נשאל גם כן מה זה חופש אמיתי. לפעמים כשאני אומרת את המילה חופש, מה שצץ לי בראש זה המקום שבו אנחנו יכולים לעשות מה שבא לנו סוף סוף. חופש מהעבודה, חופש מהשגרה, לצאת קצת להתאוורר, לבלות, מקום שבו אנחנו נחים, לא עושים שום דבר, לא מחויבים לשום דבר, אבל מה זאת חירות? ויש לי מין תחושה כזאת שחירות זו מילה יותר כבדה מאשר חופש. מילה שמדברת על מצב של הוויה. אז אני מקווה שדי מסקרן אתכם ככה שנצלול לתוך המשמעות הזאת של המילה חירות, ואני בטוחה שבפרק הזה תקבלו איזשהו ערך או ידע שיכול לעזור לכם להבין את עצמכם, כי אני באמת לא כל כך אוהבת להשתמש בכל מיני מילים גבוהות כדי לתאר מצב. אני אוהבת לדבר תכלס על מה זה חירות, איך זה מתבטא בחיים שלנו, ומה אפשר לעשות עם זה. אפשר באמת ליצור מצב שבו אנו חווים חירות אמיתית בחיים שלנו. כי הרי למה אנחנו מקשיבים לפודקאסטים? אנחנו מקשיבים לפודקאסטים כי אנחנו רוצים לדעת על החיים, לפודקאסטים מהסוג הזה, אנחנו רוצים לדעת על החיים, אנחנו רוצים להשתפר, מעניין אותנו התפתחות אישית, אנחנו רוצים להיות אנשים טובים יותר, ואנחנו צריכים ידע, אנחנו צריכים שמישהו יגיד לנו, מה הקטע בחיים האלה, מה הכלים, שייתן לנו כלים להתמודד, שידבר איתנו שפה של התפתחות אישית, אז חירות, זה אחד הביטויים שכדאי לחקור אותם בנושא הזה. אז כאן אני באמת תופסת את המילה חירות כמילה שמתארת מצב הוויה שהוא יותר משמעותי, מצב הווייתי, מצב שהוא יותר משמעותי ועמוק מאשר חופשה או חופש. אז בגדול חופש להיות במקום שאני בו משוחררת ממגבלות, מגבולות, אולי מחוקים של מישהו אחר, או חוקים מסוימים שלא בא לי עליהם, או אפילו החוקים הפנימיים שלי שאני רגילה להקשיב אליהם שנים, וגם באיזשהו מקום מרגישה שזה די כובל אותי, אז חופש ממה? אני רוצה קצת להיכנס לשאלה הזאת, ככה, ואני שואלת אתכם, לפני שאני אתן את התשובה כאן בפודקאסט, מה בעצם משאת נפשנו? מה אנחנו רוצים? מה אנחנו רוצים בפנים, 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 עמוק, עמוק בשורש? והתשובה שאני נותנת לעצמי כשאני שואלת את השאלה הזאת, אני מגלה שם רצון, למקום של, 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 של להרגיש שלמה, למקום של סיפוק, למקום של אהבה, תקראו לזה, למקום שבו יש תחושה של אני שלמה עם עצמי, יש איזושהי השלמה, איזשהו סינכרון טוב עם החיים, מין מקום כזה של נחת, אושר. ודרך אגב, יש איזשהו מחקר שעשו ושאלו אנשים, מה חשוב לכם בחיים מכל הדברים האלה, מאושר, מכסף ומבריאות, מה הכי חשוב לכם? ואחוז גדול, האחוז הגדול ענה שאושר זה הדבר הכי חשוב בחיים. אז אנחנו מחפשים איזשהו מצב של אושר, וחופש באיזשהו מקום מתחבר למצב של אושר. כשאנחנו בחופש, אנחנו אמורים להרגיש מאושרים, אמורים להרגיש חופשיים, אמורים להרגיש שמחים, אמורים להרגיש עונג, כיף. ומה שמעניין, שהרבה פעמים כשאנחנו יוצאים לחופש, אנחנו חוזרים בדיוק ההפך. אנחנו חוזרים עייפים, אנחנו חוזרים מתחושה כזאת של וואלה, אני צריך עכשיו חופש מהחופש עצמו. אז מה זה באמת חופש אמיתי? ומה זה חירות לעומת חופש? אז אני רוצה להסתכל על המילה חירות או על המשמעות של חירות בהקשר של מה שקורה לנו במוח. אז קודם כל אני רוצה להזכיר את העובדה הקיימת שהמוח שלנו הוא כמו מחשב. יש בו מערכת של נוירונים, יש פה מערכת נוירולוגית, כמו חוטי חשמל, ממש חוטי חשמל פיזיים, שבהם מוטבעת התודעה שלנו, המחשבות שלנו, דפוס ההתנהגות שלנו, הרגשות שלנו, איך שאנחנו מנהלים את החיים שלנו, הכל 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 מוטבע. אנחנו לא צריכים לגלות את עצמנו מחדש, כי המוח שלנו עובד על עיקרון המאמץ המינימלי מתוך ברירות מחדל שהוא בוחר, באופן כזה שאותה ברירת מחדל היא המצב שהוא הכי טוב כדי לקיים אותנו בחיים. זאת אומרת, המטרה של המוח שלנו זה להשאיר אותנו בחיים. וכאן זו גם מטרתו של תת המודע. תת מודע עושה את הכל כדי להשאיר אותנו בחיים. אז קצת ככה אזכור לגבי מה זה תת מודע. אני גם ככה מכניסה את כל הנושא של NLP לתוך הפודקאסט הזה. תת מודע זה ה-95% מתוך 100% המוח, התודעה, הנפש או מה שתקראו לזה. 95% זה החלק האחורי של המוח, חלק הלא מודע שפועל על מאמץ, על המאמץ המינימלי, פועל על אוטומציה, הכל מוטבע שם. כאשר המודעות שלנו זאת ההכרה, המצב שבו אני נמצאת עכשיו, המודעות הפשוטה הזאת שאיתה אני מדברת עכשיו, חושבת אותה עכשיו, מה שצץ לנגד מסע תודעתי שאני יודעת אותו, היא המודעות שהיא 5%, אבל כל השאר זה 95%, שזה תת מודע, שהוא אוטומטי לחלוטין. וזה ממש כיף שהוא אוטומטי, למה זה כיף שהוא אוטומטי? מאחר ואנחנו לא צריכים להתאמץ, הוא עושה את הכל בשבילנו. כשאני נכנסת לאוטו, מוח יודע מה הוא צריך לעשות. הכל רשום בפנים, אני מכניסה את המפתח לסוויש, ג'ין 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 ג'ין, המנוע פועל, הידיים הרגליים עובדות מאליהם, מעבירות הילוכים או אוטומטי, זה לא משנה מה, והמכונית נוסעת. אם הייתי צריכה כל פעם לחשוב מחדש על איך להפעיל את המכונית שלי, אני בטח הייתי הולכת לאיבוד, אז איזה כיף שהמוח שלנו אוטומטי. המוח שלנו אוטומטי בזה שהוא מייצר לנו את הנשימה שלנו. אנחנו לא שולטים בנשימה, היא פשוט מתנשמת מאליה, הלב דופק מאליו. יש מערכת אוטומטית שמפעילה ברמה פיזיולוגית, אינסטינקטיבית, את הגוף שלנו. וגם בצורה אינסטינקטיבית, בצורה אפילו פרימיטיבית, קדומה, את הרגשות שלנו. אני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת לקרוא לתת מודע, או למוח האחורי שלנו, החיה. לא בקונוטציה רעה, לא בשיפוטיות, אלא זה מקום של רגשות, של יצרים, מקום קדום, מקום שעדיין לא ממש התפתח. אנחנו מבחינה מסוימת מתנהגים כמו אנשי המערות. אנחנו יצריים, רגשיים, אנחנו מלחמתיים, וזה מה שגורם לנו להרבה הרבה הרבה בעיות. עדיין החלק התבונתי הקדמי לא ממש תסתנכרן עם החלק האחורי של המוח. עם כל התובנות שלנו, אנחנו מוצאים את עצמנו במקומות שבהם אנחנו לא רוצים להיות. אז איך זה קשור לחירות, ואיך זה קשור לאוטומציה ולמוח, כל העניין הזה של החיה, של תת המודע. זה אומר שלפעמים אנחנו מתנהגים בהתנהגויות שאנחנו לא ממש רוצים להתנהג את ההתנהגויות האלה. אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, לא יודע מה עובר עליי, לא יודעת מה קורה לי. לא יודעת איך הגעתי למצב הזה, אני לא מבינה איך אני מתנהגת בצורה הזאת שאני מתנהגת. לא התכוונתי בכלל להתנהג ככה, אבל זה פשוט קורה לי. זה קורה לי שיש לי פחד קהל, זה קורה לי שיש לי פחד ממעליות, זה קורה לי שיש לי התפרצויות זעם, זה קורה לי שאני מכורה לאלכוהול, לקנאביס, זה קורה לי שאני כוססת ציפורניים ולא מסוגלת להפסיק עם זה, זה קורה לי שאני פוחדת מהכבישים, פחד שהוא לא מוסבר, אפילו אם העכביש הוא בגודל של 0.5 מילימטר. איך זה קורה לי הדבר הזה שאין לי בו שליטה? נכון, האוטומציה של המוח. במוח רשום ומוטבע. מוטבעת ההתנהגות הזאת, התגובה הזאת להכבישים, למעליות, לקהל. מוטבעת ההתנהגות המסוימת הזאת שמשבשת לנו את החיים. מוטבעת ההתמכרות. מוטבעת ברמה נוירולוגית באופן כזה שמוח, שמחשב שיושב לי בתוך הראש מנהל לי את החיים. ואני בעצם בעבדות למוח הזה. אני בעבדות למוח הזה, לאוטומציה הזאת, להתנהגויות שאני לא בוחרת בהן, למחשבות שאני לא בוחרת בהן, שאולי מישהו אחר בחר בשבילי. מישהו אחר אמר לי כשהייתי מאוד מאוד קטנה, שהחיים זה מקום קשה לחיות בו. מישהו אמר לי כשהייתי מאוד מאוד קטנה, כדוגמה, אוקיי? לא באמת. שאני לא שווה מספיק, שאני לא יפה מספיק, שאני לא אצליח. ואז מה שקורה, מוטבעת האמונה הזאת ברמה נוירולוגית, כמו איזשהו חוט חשמל שעובר שם, שבכל פעם שאני ארצה לעמוד על במה ולדבר מול קהל, זאת, אותו נוירון ידלק ויגיד לי, רזיה, את לא יכולה, את לא יכולה מספיק, את לא שווה מספיק. וזאת האוטומציה, זאת ברירת המחדל. של ההתנהגות הרגשית שלי כשאני עולה על הבמה, ואז אני נעצרת, גם אם אני רוצה, גם אם אני חושבת שזה לא הגיוני שאני אפחד מאנשים, אבל מבחינה רגשית אני מתקפלת, דפיקות לב מועצות, כאילו שאני במצב של סכנה. מאיפה באה התגובה הזאת? מהאוטומציה של המוח, ואני מוצאת את עצמי שלא בחרתי. לא בחרתי באמונות האלה, מוטבעו בי. כשהייתי ילדה קטנה, הייתי כמו, המוח שלי היה כמו דף לבן, והכל נרשם עליו, נרשם ונרשם ונרשם, והנה עכשיו כשאני מבוגרת ומתבגרת, אני מתמודדת עם התנהגויות שנרשמו שם ולא בחרתי בהם. הם פשוט נרשמו שם ויצרו את אותן התנהגויות שמשמשות לי היום את החיים. היום שאני בת 16, בת 26, בת 36, בת 46, בת 56, 66 וכן הלאה. אני בעבדות לאוטומציה של המוח. כן, אנחנו מכונות ברמה מסוימת. בעבדות לאוטומציה של המוח. עכשיו, עוד פעם, אני רוצה להדגיש, לא, זה לא שהעבדות הזאת היא דבר שלילי, איזה מזל שיש לנו מוח שמנהל הכל, אבל בואי נע, סליחה, איפה אני בכל הסיפור הזה של מוח? איפה אני בכל הסיפור הזה של, 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 של לבחור את הבחירות שלי? איפה אני בוחרת כאן? אז בעצם מה זאת חירות? החירות היא הבחירה. היא האפשרות שלנו בחירה, כי מותר האדם מן החיה בזה שיש לנו את האפשרות להגיד, אני. זה לא שאני יודעת מה הולך בתוך מוח של חיה, אבל פחות או יותר האדם הוא מין יצור שמפותח ברמה מסוימת מעל בעלי החיים. יש לנו את האפשרות להגיד בקול אני. ואם אני אומרת בקול אני, יש לי את האפשרות לעשות את הבחירה. יש לי את האפשרות לבחור בכל רגע ורגע איך אני רוצה להיות. אני לא אומרת שזה דבר קל, אני לא אומרת שזאת פעולה פשוטה, אבל אני אומרת שיש לנו את האפשרות לעשות את זה ולבחור איך אנחנו רוצים להיות. אז רגע, אז איך זה מתחיל בכלל בחיים? איך זה מתחיל בכלל בחיים שאדם מוזמן לבחור את הבחירות שלו. ברגע שבן אדם שומע בפנים קול, זה מין קול קטן שאומר לו, היי, אתה, אתה, תתעורר, מה קרה לך, אתה עיוור, תסתכל סביבך, תראה, תעשה משהו עם החיים שלך, אל תישן, כל ההתנהגויות המשבשות האלה, כל ההרגלים שיש לך, הדפוקים והמעפנים האלה, כל הדחיינות, העצלנות, המקום הזה, או המחשבה הזאת שאתה לא שווה מספיק, לא הגיע הזמן לשחרר אותה? יש מין קול קטן כזה שקורה בפנים, הגיע הזמן לבחור בחיים שלי. הגיע הזמן לעשות צעד, הגיע הזמן לבחור את החיים שאותם אני רוצה לחיות. אני לא יכולה יותר. זה מין קול כזה שלא יכול יותר לשאת את המצב הקיים. זה מין קול מרגיז ומעורר. וזה הקול הפנימי של האני שרוצה לבחור. עכשיו, זה נורא מעניין. תראו איך זה קשור לסיפור יציאת מצרים. אז בואו ככה נשתמש ביציאת מצרים וחירות. ויציאה מעבדות לחירות דרך סיפור יציאת מצרים. אז באמת, הקול הקורא הקטן הזה שאומר למשה רבנו, לנפש הישנה במדבר, עם יתרו שם, במדיין, משה נמצא שם וחי חיים רגילים כמו כולם. אין קול פנימי קטן שאומר לו, היי, קום ולך תשחרר את העם שלי ממצרים. אבל פתאום הקול הזה מתעורר. הקול הפנימי הזה, הפגישה של הקול הזה במדבר. ואז משה מתבאס מזה, מה פתאום אני? אז זה בדיוק העקבות, המחשבות של אני לא יכולה. איך אני יכולה לעזוב עבודה שאני עובדת בה כבר 40 שנה ואני כבר נמאס לי ממנה, ואני רוצה לעשות משהו שאני אוהבת לעשות? אני פתאום שומעת את ההתנגדויות הפנימיות שיש לי. הספק מתחיל לעלות. ככל שאנחנו רוצים משהו יותר, אנחנו רוצים לצאת מאזור הנוחות שלנו, אנחנו רוצים לפרוץ דרך, גם הספק מתעורר, הקול הפנימי, פרעה. היי, אני לא מסכים שתצא, מה פתאום לשחרר אותך? ההתנגדויות, אותן התנגדויות צרובות ברמה נוירולוגית, במוח שלנו. התנגדויות שמנסות לשמור עלינו במקום נוח, היא מה מטרה של מוח? לשמור עלינו במקום מוגן. כי אם אני אפסיק מערכת יחסים שאני נמצאת בה כבר שנים, מה יהיה אז? המשפחה שלי תתפרק. הבית שלי יתפרק, יארס. יש פחדים, יש עקבות. מה יקרה אם אני אעזוב עבודה כשכירה ואני אתחיל להיות עצמאית? איפה הביטחון הכלכלי? הפרעה מתחיל לדבר ולא מוכן לשחרר את עם ישראל ממצרים. לא מוכן לעשות את הצעד הזה של לעזוב את מצרים. והספק הזה כל הזמן נמצא שם, כל הזמן. ובאיזשהו מקום, באיזשהו מקום, כשכבר משה או הנפש שומעת בקולו של הקול הקורא ואומרת, כן, אני אשמע בקולך, ואני מוכנה לצאת ממצרים, מהמצרים, מהמקום הצר הזה, מהמקום שמישהו מנהל לי את החיים, שזה המוח שלי, שזה העבדות הזאת, שזה ההתנהגויות הבלתי רצויות, החמץ הזה. אני מוכנה עכשיו לעשות את הצעד הראשון ולחצות את הקו. וברגע שחציתי את הקו, זהו. קוראים ניסים. היקום מקשיב לי ומתחיל לאפשר לי את זה. ים סוף נפתח לשניים. פתאום עמוד ענן מראה לי את הדרך. ברגע שאנחנו בוחרים במה שאנחנו רוצים, זה דבר מעניין, קורה איזשהו קסם, פתאום אנחנו מקבלים איזושהי אנרגיה. זה מה שנקרא הכוח של ההחלטה. ברגע שאנחנו מחליטים, יש להחלטה שלנו כוח שמזמנת לנו אנרגיה, מה שנקרא מתחת לאדמה, מוציאה את האנרגיה הזאת, ואנחנו מרגישים פתאום שאנחנו יכולים. ואז אנחנו חוצים את מצרים, והלב שלנו דופק בעוצמה. והנה אני עולה על הבמה. אני כובשת את פחד הקהל שלי. והלב שלי פועם בהתרגשות, לקחתי החלטה לא להישמע לפרעה שיגיד לי, אוי, אם תעלי על במה, את תיכשלי, איזה פדיחות, את שמנה מדי, רזה מדי, עקומה מדי, לא מדברת מדי, לא רהוטה מדי, לא יודעת להסביר את עצמך, לא מסוגלת לשיר, כן מסוגלת לשיר, הקולות המעכבים האלה, הפרעה הזה שיושב שם, האוטומציה של המוח שמנסה להגן עליי ולהשאיר אותי באותו מקום של אזור נכות, נוחות ונכות. אבל ברגע שאני עוברת, חוצה את ים סוף, זה לא שנהיה קל יותר. אני מגיעה למדבר. עכשיו, מה זה המדבר הזה? המדבר זה המקום, זה לא שמגיעים מהר לארץ המובטחת, המדבר זה המקום שבו הנפש צריכה לשחרר את הזהות של העבד. כי עדיין יש זיכרון של ההרגלים הישנים, הם עוד לא נמחקו שם. העבדים שיצאו ממצרים היו 40 שנה במדבר כדי להחליף את הדור, כדי לא להגיע כעבדים לארץ המובטחת. כדי שהילדים שייוולדו, ייוולדו למקום של חופש. כדי שעל המפה הנוירולוגית שלהם, על הדף הלבן במוח שלהם, יירשמו חוויות שאינם חוויות של עבדות, אלא חוויות של חירות, של בחירה. ואז, כשהם יגיעו לארץ המובטחת, הם יוכלו להכיל אותה, להגן עליה. לשמר אותה, לצמוח בה, לשגשג בה, אבל כל עוד אדם מחזיק בזהותו ולא מוותר ולא משחרר את אותם עדים קטנים, משאיר אותם מחוץ לתחום. ברגע שבן אדם לוקח אותם איתו, את הזיכרונות האלה ומחזיק בהם, הם עדיין שם וצריכה עבודת הניקוי. לפעמים צריך לחצות את ים סוף שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם ולקחת החלטה איתנה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. חברים יקרים, זה נשמע כאילו וואו, נורא קשה. מה את אומרת כאן בכלל, רזיה? זה לא שאני אומרת, זה החיים אומרים. אבל אני רוצה להרגיע. אני רוצה להרגיע, כי זה לא שאנחנו צריכים להיות אמיצים וגיבורים. אנחנו, יש לנו את האפשרות להיות מה שאנחנו, פחדנים, מאססים, מלאים בספק, ועם הפחד, ההיסוס והספק, לחצות את ים סוף. זה לא שאני קודם כל צריכה להיות גיבורה ולהרגיש מלכת העולם כדי לחצות את ים סוף, לעשות את הצעד לעלות על הבמה. הזמנה היא לעשות את הצעד של יציאה מהאזור, הנכות, לעשות את הצעד של הבחירה בעצמנו ובחיים ובמה שמתאים לנו, עם הפחד, עם הספק, עם חוסר המנוחה, עם חוסר הביטחון, עם כל התוספות האלה, ולהגיד לכם משהו, זה כל הזמן נמצא שם הספק, חוסר הוודאות, אני לא יודעת מה יקרה, במיוחד אם אנחנו רוצים להיות קצת יותר מאשר המקום הקטן הזה של להיות במצרים, להיות עבד של מישהו. שאנחנו רוצים להתחיל לבחור בחיים שלנו. אז מה שאני רוצה להגיד בזה, אני רוצה להרגיע, זה בסדר שיש בתוכנו את החלק הכביכול המתקפל, החלש, זה אנושי, אנחנו נקבל אותו, אבל נעשה את הצעד. ומה שקורה שעושים את הצעד, יש עמוד ענן, הים נחצה לשניים, יש מה שנקרא תוצאות וחוויה של הצלחה, מרים רוקדת עם התוף, ופרעה טובע בתוך הים, בשמחה והילולה יש חוויה של הצלחה, וזאת האנרגיה שתיתן לנו את המוטיבציה להמשיך. כשבמדבר, לפעמים אני צריכה להיות שם בלי תוצאות, רק כדי לנקות עוד פעם ועוד פעם. להיות בסבלנות. כשמה שאני רוצה לא קורה כל כך מהר, כשהזוגיות שאני רוצה לא קורית כל כך מהר, כשהעסק שאני רוצה להקים לא קורה כל כך מהר, כשהמקום הנפשי הזה שאני כמהה לו של שמחה לא קורה כל כך מהר, אני אמשיך לקחת עוד פעם ועוד פעם החלטה, ועוד פעם לחצות את ים סוף, ולבחור בעצמי ובחיים שלי, לבחור בהתפתחות אישית, לבחור בחשיבה חיובית, לבחור בליצור אמונות חדשות שיש בהם את הערך העצמי האמיתי שלי, של אני כן מספיק, אני כן שווה, יש בי ערך, ולנקות את האמונות האלה שמישהו בחר בשבילי, לא בחרתי בשבילי, לא בחרתי בשבילי את האמונות המקבילות האלה, הם הוטבעו בי, זה לא שמישהו אשם בזה כי ככה החיים, אז בעצם חירות, חירות זה המקום הזה שבו אנחנו משתחררים, לא משתחררים לגמרי, אבל אנחנו בוחרים באיזה כבלים להיות. אנחנו בוחרים, כי אוטומציה זה חלק מהחיים, וטוב שיש אוטומציה. אז חירות היא המקום הזה שבו אני בוחרת באיזה כבלים להיות. אני בוחרת את הגבולות, את החוקים שלי. כי כל הזמן יש חוקים, יש גבולות, יש אוטומציה. אבל אם כבר יש אוטומציה במוח, כדאי שהיא תייצר לי התנהגויות טובות, תייצר לי ביטחון עצמי, תייצר לי שמחה, תייצר לי הוקרת תודה. אז כדאי שאני אעשה את העבודה ואבחר בהוקרת תודה בכל פעם כשאני מתבאסת. ואם אני אתאמן על הוקרת תודה, שוב ושוב 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 ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, המוח שלי ייצר לי הוקרת תודה. מאחר ואני, בזה שאני חוזרת עוד פעם על אותה התנהגות, היא למעשה הופכת להיות חלק ממני, היא מוטבעת במוח שלי. זה אומר שהבחירה שלנו, המקום של הבחירה והחירות, זה ליצור אוטומציה או התנהגויות שטובות לנו. כמו לומר תודה, כמו להעצים את עצמנו אחרים, כמו מאור פנים, כמו שמחה, כמו לראות את הטוב בכל מצב, כמו לבחור בעשייה, כמו לרומם את עצמי ולרומם אחרים. ולעשות את זה שוב ושוב, לצאת ממצרים שוב ושוב ושוב. עד כדי כך שנוצרת התנקות שם במדבר, ואז באיזשהו מקום היקום שולח לנו מתנה, אנחנו מגיעים לארץ ישראל, לארץ זבת חלב ודבש, שזה כל היופי הפנימי שלנו מתגלה. עכשיו, למה אני אומרת את כל הדברים האלה? אני אומרת את כל הדברים האלה ממקום של חוויה אישית, ממקום של התנסות אישית. כי גם אני, כמו הרבה, באתי ממקום כזה של פרעו, ואני עדיין מדברת עם פרעו, מתמודדת איתו. ובכל פעם הוא תובע עוד פעם בים סוף, ועוד פעם אני חוצה את ים סוף ולוקחת החלטה. ובאיזשהו מקום לפעמים היקום שולח לי איזושהי מתנה, פתאום איזושהי שמחה אמיתית ממלאה אותי, ואני לא יודעת מאיפה היא באה, אין שום סיבה להיות שמחה, אבל היא פשוט נוצרת. ואני יודעת שהיא תוצאה של בחירה, תוצאה של עבודה, תוצאה של טפטוף, תוצאה של להיות במדבר 40 שנה, תוצאה של בחירה, תוצאה של חירות פנימית, להיות נוכחת בסיטואציות, להימצא בסיטואציות. אז תשאלו אותי, רזיה, איך אני מתרגל את זה? איך אני באמת מוריד את זה תכלס לחיים? אז זה באמת הדובדבן של הקצפת. איך אני מוריד את זה תכלס לחיים? איך אני מתאמן על, על, על להיות בחירות? אז יש את התרגול המדהים הזה שנקרא מיינדפולנס, אבל אני לא רוצה לדבר במילים כאלה של התפתחות אישית. אני רוצה לדבר בחיים. כדי שתהיה לי חירות אמיתית, אני צריכה להביא את עצמי נוכחת לאותו רגע. ככל שאני נוכחת ברגע, ככל שאני מביאה את עצמי להיות נוכחת, או שואל את עצמי מה קורה רזיה, מה הבחירה שלי עכשיו, מה קורה כאן עכשיו, ככל שאני מודה באיך שאני מרגישה ומחוברת לרגשות שלי, ככל שאני מקבלת את עצמי ברמה מסוימת איך שאני ומחבקת את עצמי, מבחירה, במקום להלקות את עצמי, ככה אני במקום של חירות. ובכל רגע ורגע בחיים אפשר להתאמן על לבחור, אבל כדי לבחור אני צריכה להיות נוכחת, להתעורר, להגיד, אוקיי, מה קורה כאן? מה קורה בנפש שלי עכשיו? איך אני מרגישה? מה אני חושבת? מה קורה בגוף שלי? מי נמצא סביבי? להאיר את החושים, את העיניים, את האוזניים, את הגוף, להאיר את החושים גם החוצה, גם פנימה, להתעורר. מה קורה איתי? מה קורה במחשבותיי? מה אני יכול לעשות ומה אני יכול לבחור עכשיו? וכשעושים את זה עוד ועוד ועוד ועוד, זאת החירות שלנו. זאת החירות שלנו. והחירות הזאת מובילה אותנו, תוביל אותנו, מובילה אותנו ומחזירה לנו בגדול, מבטיחה לכם בגדול. אז אני רוצה לסיים בחג שמח, חג חירות שמח, ובהצלחה באימון הזה של החירות הזאת כל יום. מי שרוצה לדעת עוד, יכול להמתין או לחכות לפרקים הבאים שלי, יכול לחפש אותי בפייסבוק, רזי יחזקאלי. אפשר למצוא בתיאור של הפודקאסט את מספר הטלפון שלי, אפשר לשלוח לי הודעה בוואטסאפ. לוקח לי קצת זמן לחזור, אבל אני חוזרת. אז נתראה בפרק הבא.